הבוי שלי הובחן באוטיזם לפני כשנתיים, היקום קרס. זאת אומרת, לא באמת קרס. החיים יפים ונמשכים. אבל את זה לא למדתי מאנשי מקצוע, אלא מהורים אחרים שהיו שם, שהשיחות איתם נתנו לי כוח, ובעיקר גרמו לי להרגיש שאני ממש לא לבד. בכל פרק אשוחח עם הורה אחר שאספר את הסיפור שלו, מתוך כוונה להעביר את זה הלאה. ברוכים הבאים לקפה קשת.
היום דיברתי עם ענת, אמא של יובל ואלון, בת זוג של רועי. ענת היא קונדיטורית בהווה ומהנדסת תעשייה בניהול לשעבר. כשיובל הייתה בת 3.5, היא הובחנה. ענת מספרת על הדרך שעברו לפני האבחון, על הדרך שעברו מאז האבחון. היא נוגעת בנושאים שלא דיברנו עליהם, כמו החשיבות של בדיקה גנטית, למה צריך את זה. והיא מספרת על תובנות קטנות שלמדה בדרך שלי באופן אישי מאוד עוזרות ומחזקות. זה בדיוק הסיבה שהתחלתי את הפודקאסט. ענת היא חברה ואני מאוד מאוד מודה לה על השיתוף ועל השיחה. אני מקווה שתהנו ממנה כמו שאני נהניתי מלקיים אותה. רק פרט טכני בסוף, השיחה שלנו נקטעה לפני שהספקנו להיפרד. למרות שלשמחתי הצלחנו להקליט את כל השיחה, אז רק רציתי להגיד לענת תודה, 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 מקווה שתהנו. ביי. היי ענת.
היי.
מה העניינים?
בסדר, אני מתרגשת להשתתף בפודקאסט.
אני מתרגשת מאוד לארח אותך. סוף סוף.
כן, אני גרופית.
ענת, את רוצה להציג את עצמך? לספר לעצמך קצת? חוץ מזה שאת אימא שלי יובל המאמאמת, הבת הראשונה של הפודקאסט.
ייי. כן, אני אציג את עצמי. אני ענת, ואני אימא של יובל, וגם של אלון, ואני במקצועי קונדיטורית, וכרגע בכובע של אימא לילדה על הספקטרום האוטיסטי. ובת זוג, ובת זוג
של רועי. לא פחות חשוב.
בוודאי, בת זוג של רועי. אני, את יודעת, זה תמיד הדילמה הזאת בתור אישה, כזה איך את מציגה את עצמך, מה את אומרת קודם, את ההורות שלך, את הבן זוג שלך, את המקצוע שלך, זה כזה תמיד דילמה.
לא, אמרת יפה, אהבתי את הסדר. אני רוצה לקחת אותך אחורה, לימים שלפני הילדים. מה את זוכרת משם?
אני ורועי היינו יחד, לא זוכרת כבר, איזה משהו כמו 4 שנים עוד לפני שהתחתנו, ואז היו עוד איזה 3 שנים עד שיובל נולדה. אז היו לנו הרבה שנים של זוגיות כזאת מאוד מגניבה וכלילה, ועשינו המון דברים וטסנו המון לחול כשעוד היה דבר כזה חול. וכאילו היה חיים סבבה, כאילו לי היו כל מיני שינויים בקריירה שקרו תוך כדי, ובהתחלה שלנו עוד למדנו וכזה.
האמת שזה פרט כזה נורא מגניב, את עשית סבבה מהייטק לקונדיטוריה.
נכון, נכון.
זה היה לפני יובל?
כן, זה היה לפני יובל. כאילו אחת הסיבות שהרשיתי לעצמי והיה לי את הפריבילגיה לעשות את הסבת מקצוע הזה, שכזה אמרתי, טוב, עוד אין לי ילדים, עוד אין לי משכנתה, אני הולכת על זה וזה נשאר, זה החזיק. אבל כן, אני מהנדסת תעשייה וניהול שהיא קונדיטורית. בדיוק מישהו אמר לי שאני מהנדסת קונדיטוריה.
שזה מאוד מגניב.
כן. אז זהו, והאמת שאז החלטנו שאנחנו רוצים להתחיל לעבוד על ילדים, והאמת שזה לקח גם קצת זמן, כאילו זה בסוף קרה באופן טבעי, אבל זה לקח יותר זמן ממה שחשבנו, והיה הריון תקין לגמרי, הכל כזה ממש, לפי הספר, הכל היה לגמרי תקין, לידה תקינה בשבוע 39, לידה מאוד מאוד ארוכה, אבל טבעית ותקינה, שוב, בדיעבד, כשאני מסתכלת על הלידה, וגם כשאני משווה אותה ללידה של אלון, אז כאילו יש קצת מאפיינים של האופי של הילדים בלידה, אז אני חושבת שהיו גם מאפיינים של יובל בלידה שלה, היא נורא התארכה, והיה איזה מין קטע עזוי נורא, שהיו לי צירים ממש סדירים, ואז כל מה שעשו לי מוניטור, הפסיקו הצירים, כאילו היא כאילו הגיבה כבר אז לזה שבודקים אותה. וגם כאילו ממש בלידה, כל פעם אמרו לי, טוב, והנה אנחנו רואים את הראש, ואז כאילו נכנסה חזרה, ושוב, ותלחצי, וכאילו דברים עזויים, הם לא קרו.
זה קצת מסגיר מה שהיה לי עם נורי אגב.
באמת? אז שוב, את יודעת, לא שזה באמת סממן למשהו, אבל זה מצחיק, כי בדיעבד זה קצת גם האופי שלה. אז זהו, הייתה לידה ממש תקינה, היא נולדה טיפה קטנה, אבל לא משהו דרמטי, וזהו, והתחילו כאילו החיים החדשים. ובתחילת הדרך היה נורא כיף, כאילו היו לי די מאבקים עם ההנקה, חלקית כי הייתה קטנה וחלקית כי היא לא כך הבינה מה היא אמורה לעשות, בתוך, מה התפקיד שלה בתוך הדבר הזה, אבל יחסית נלחמתי על זה ובסוף זה הסתדר. ויובל הייתה תינוקת כאילו מושלמת. אגב, בתור גרופית של הפודקאסט אני יודעת שהרבה הורים סיפרו את זה לפניי גם.
נכון, זה חוזר על עצמו, כי בדרך כלל את שומעת את ההפוך, זה או כאילו התינוק המושלם, או תינוק שהוא מאוד irritated, אבל כן, רוב האורחים באמת סיפרו על תינוקות מאוד נוחים.
אז יובל הייתה תינוקת כזאת סופר רגועה בטירוף, הייתה נרדמת לבד, ולא על הידיים, אגב ממש לא נרדמה על הידיים וגם לא כל כך נרגעה הרבה פעמים על הידיים, זאת אומרת לפעמים היו סיטואציות שבהם כשהייתי רואה, אחרי שלמדתי להכיר אותה, כשראיתי שהיא עצבנית דווקא הנחתי אותה, כי היא לא רצתה, היא לא רצתה את המגע הזה והחיבוק הזה, היא רצתה כאילו רגע את הספייס שלה. ואני האמת אפילו זוכרת איזה מקרה כזה נורא כאילו רנדומלי שקרה לנו, איזה חבר של רועי, בן זוג שלי ואשתו הגיעו לבקר אותנו כשיובל הייתה בת כמה חודשים, והם נכנסו הביתה ויובל הייתה כאילו זה היה כאילו העגלה הייתה בסלון והיא שכבה שם בסלון והיא הייתה ערה, והיא שכבה בעגלה והיא הייתה רגועה, וזה היה דבר שכאילו מבחינתנו היה יחסית דבר שבשגרה, כי הרבה פעמים בזמן העירות שלה היא לא רצתה כל כך להיות על הידיים, וזה היה עוד בגיל שהיא לא עשתה משהו מיוחד. והם אמרו לנו, וואו, היא ערה, למה אתם לא מרימים אותה? אמרנו להם, לא יודעים, כי היא רגועה, וכי היא לא בכך רוצה, וכאילו היה איזה משהו נורא שיפוטי כזה, ואז הם התחילו לספר לנו שהם מאמינים בעיקרון הרצף, ושילד תמיד כל שעות העירות שלו צריך להיות על הידיים, וכאילו התחילו לתת לנו את התורה שלהם, ואני זוכרת שהם הלכו ואמרתי לרועי, תקשיב, אני לא יודעת מה להגיד, כאילו מצד אחד אני בטוחה שיש להם כוונות טובות, ומצד שני הם היו להם, אני חושבת כבר ילד אחד או שניים, אני לא זוכרת, ומצד שני כאילו אמרתי לו, תקשיב, זה לא מתאים לה, זה לא מה שהיא רוצה, אני לא חושבת שזה מה שצריך לעשות. וזה סתם איזה כאילו אנקדוטה היה שם כבר כשיובל הייתה תינוקת, היו שם דברים שגם זיהיתי שהם לא לגמרי כמו של תינוקות אחרים ולא כמו הסיפורים ששמעתי מחברות שלי, אבל כאילו מין הרגשתי ברק מזל, אמרתי וואי מדהים, התינוקת שלי ישנה מדהים, התינוקת שלי היא רגועה, היא הייתה כמו שעון, היא הייתה אוכלת פעם בארבע שעות ביום, בלילה, הכל, כאילו היה לה טיימר בתוך הגוף, כאילו הייתי מנסה לתת לה לינוק נגיד אחרי שעתיים, היא לא הייתה יונקת. זה היה הזוי עד כמה שהיא הייתה, כאילו הייתה לה כרוטינה שלה כבר אז בגיל כמה חודשים. ואני זוכרת שאחרי שכבר עבר קצת זמן והסתובבתי יותר עם חברות שלי שהיו אימהות באותה תקופה, וכאילו ראיתי את הילדים שלהם וזה, ודיברתי עם אחותי, אחותי חיה בארצות הברית, אבל היא לגמרי המנטורית שלי בכל מה שקשור בהורות ואימהות וזה, ואני זוכרת שאמרתי, אמרתי לה, רוני, אני לא יודעת איך להסביר לך את זה, אבל זה מרגיש לי כאילו יובל הפוכה מכל הילדים. אני אמרה לי, מה? למה את מתכוונת? אמרתי, אני לא יודעת, כל מה שמספרים לי על ילדים אחרים שקשה הולך איתה בקלות, וכל מה שהולך לאנשים אחרים בקלות הולך איתה, כאילו לא קורה, או הולך קשה.
מה לא הלך בקלות? מה היה קשה?
אז בעצם כל הדברים האלה התחילו להיות רלוונטיים, כשהלכו ונהיו דרישות, כאילו כשהגענו כבר לגילאים שיש צ'קליסט, זה מגיע מאוד מוקדם, הצ'קליסט הזה, של כמה זמן תינוק צריך להיות על הבטן, עד כמה היא מרימה את הראש, עד כמה היא מחזיקה את עצמה, אם היא שמה ידיים בקו האמצע, כל השלבים ההתפתחותיים המוטוריים בעצם. והיא לא רצתה, לעשות אותם. זאת אומרת, היה צריך לעבוד מאוד מאוד קשה. היא רצתה, היא הייתה מדהימה, היא הייתה חייכנית, היא הייתה כל הזמן שמחה. אבל היא רצתה לשכב על הגב, וזהו. כאילו, ולהסתכל על השמיים, או לא משנה, על התקרה, או על הספרון שהיה לה בבתיה של העגלה. זאת אומרת, לא עניינו את המשחקים, לא רצתה להגיע לשום דבר, כאילו לא הייתה לה איזו מוטיבציה עכשיו להתקדם, לזחול, לעשות, כאילו לא, היא רוצה לשכב פה על הגב, הכל סבבה. היא עונקת פעם בארבע שעות, שוכבת על הגב, הכל טוב, כאילו לא רצתה איזה משהו מעבר. וראיתי שזה קצת שונה ממה שאני רואה סביבי. שוב, זה לא היה אז מאוד מאוד דרמטי, כן? זה עוד גילאים גם שהטווחים הם לא, זה לא לפי יום מסוים. אומרים, טוב, בין גיל זה לזה אמורים לעשות ככה, בין גיל זה לזה אמורים לזחול. אז ראינו שאנחנו מתקרבים כל הזמן לקצה העליון, ובעצם כשהייתה בתשעה חודשים, היא נכנסה לגן, לבית תינוקות, אנחנו גרים בקיבוץ, וגם אז התחלנו לקבל כל מיני פניות כאלה מוזרות מהגננת, לשאול אותנו, תגידו, גם בבית כל כך הרבה זמן היא שוכבת במיטה עד שהיא נרדמת? ואמרנו, כן, זה לוקח לה זמן, היא לא בוכה, כאילו היא בסוף נרדמת לבד, אבל כן, זה לוקח לה, היא לפעמים שוכבת שם ומקשקשת אפילו חצי שעה. והגננת אמרנו, תראו, אני לא אוהבת להשאיר תינוק ער במיטה, אם היא ערה, שתשחק, אנחנו לא כל כך עושים את זה. אמרנו, תקשיבי, אני לא יודעת מה להגיד. ככה היא נרדמת. אז כאילו התחילו פניות כאלה, ואז באמת אחרי איזה חודש או חודשיים שהיא הייתה בגן, הגננת התחילה להגיד לנו שהיא חושבת שמשהו בהתפתחות המוטורית יש בו עיכוב, ופנינו, התחלנו בעצם עם איזושהי מישהי שליווי התפתחותי כזה באופן פרטי, ובמקביל פנינו למכון להתפתחות הילד בקפלן, והתחלנו בעצם להיות מטופלים שם בפיזיותרפיה. זאת הייתה די טראומה, זאת אומרת היינו מגיעים לשם, יובל מאוד לא אהבה להגיע לשם, היא ידעה שהיא באה לשם לעבוד, היא לא רצתה את זה, היא ידעה שכל הזמן בוחנים אותה, כאילו היה בה איזה משהו שהיינו מגיעים למקומות האלה והיא ישר הייתה מסתגרת, כאילו היא ראתה, הם יושבים שם מול הילדים, אני לא יודעת, כאילו שוב זה נורא תלוי גם על איזה איש מקצוע אתה נופל, אבל בסופו של דבר זאת חוויה שאתה מגיע עם תינוק שהוא עוד אפילו לא בן שנה, ויושבים מולו עם צ'קליסט ומסמנים, ואתה מרגיש את זה, והילד מרגיש את זה, וזה נוכח. אתה מבין שאתה במבחן. והיה לה מאוד קשה שם, היא הייתה מגיעה, הייתה בוכה הרבה פעמים, היה צריך לשכנע אותה לשתף פעולה, כאילו, מה זה לשתף פעולה? כאילו להסכים, אני כבר לא זוכרת אפילו איזה תרגילים היינו עושים שם, אבל כאילו, תוך כדי משחק, לעבוד על המוטוריקה שלה, ולחזק אותה, ולחזק אותה כדי ש... היא תתחיל לזחול, ושהיא...
כמה היא הייתה בשלב הזה?
אני חושבת שכשהגענו לשם, היא הייתה בטח כבר בת איזה 11 חודשים, משהו כזה, ומבחינה מוטורית, היא עוד לא ישבה לבד, היא זכלה, אבל אני פתאום לא זוכרת, אבל היא לא זכלה את אחת הזחילות, אני חושבת שהיא זכלה גחון, ולא עלתה לזחילה על שש, ושוב, והיה לה מאוד קשה, היא לא אהבה להיות על הבטן ולשחק, היא כל הזמן הייתה לוקחת את המשחק, משחקת איתו קצת על הבטן ומתפכת על הגב כדי בעצם לנוח. ועבדנו שם, ותוך כדי עברנו לפיזיותרפיסטית אחרת, למישהי שקצת יותר התחברנו עליה שם, ואחר כך ביקשנו אישור באמת לצאת לפיזיותרפיסטית פה בקהילה, כאילו לא להיות מטופלים שם בקפלן במקום הזה שייצר גם... זה נורא מורכב להגיע כל פעם לבית חולים ולמצוא חנייה ותמיד לחכות בתור, זה גם איזושהי אופרציה לא כל כך נעימה גם להורה. ואז עברנו להיות מטופלים בפיזיותרפיה פה בקיבוץ, דרך מישהי שעובדת עם קופת חולים, והייתה גם הרבה יותר נעימה והרבה יותר אהבה את יובלי, ויובל הרבה יותר אהבה גם לבוא אליה. אבל במקביל גם בעצם הם שלחו אותנו לאבחון גם של קליני תקשורת, כי ראו שגם משהו בשפה מתעכב, או אולי קודם, סליחה, קודם אולי לריפוי בעיסוק, ואז הקלינאי תקשורת, ובעצם התחלנו להיות שם, נכנסנו דרך הפיזיותרפיה, אבל בעצם נשארנו במעקב יותר מקיף. ואז אני חושבת שכשהיא הייתה בת בערך שנתיים, הגיע סוף סוף התור שלנו לאבחון אצל הנוירולוג והפסיכולוגית, ועשינו את האבחון, והגיע היום שהיינו צריכים להגיע לשמוע את התוצאות של האבחון, ואני הייתי בלב מאוד כבד, ואמרתי לרועי, תקשיב, אני ממש מפחדת שהולכים להגיד לנו שיובל על הספקטרום, והוא אמר לי, מה? למה? כאילו, תראי, הכל בסדר, כאילו, מה זה הכל בסדר? לא הכל בסדר, אבל...
הלכת רחוק.
כן, כאילו, תראי, הכי חייכנית, וזה נכון, היא ילדה הכי חייכנית והכי חברותית בדרכה, כן? בתור בן אדם שלא חשוף כל כך לעולם הזה של, של מה זה, זה לא מה שאתה מתאר כשאומרים לך ילד אוטיסט. לא, אתה לא חושב שככה זה נראה. והגענו שם לשיחה ונכנסנו, והרופא התחיל את השיחה ואמר, תראו, קודם כל אני רוצה להגיד שאני שולל משהו תקשורתי. ואני כאילו, ירדה לי אבן מעלה, אמרתי, וואו, אוקיי, בוא נשמע מה יש לו להגיד, אבל אני באותו רגע כאילו נרגעתי, וכל כך שמחתי, ורואי חייך אליי במבט כזה של התרועה, וסתם נבעלת. ובעצם בשלב הזה מה שהוא אמר זה שהם כרגע מאבחנים משהו שנקרא אצלם עיכוב התפתחותי כולל, וזה איזושהי הגדרה מאוד כללית לילדים שלא מתפתחים באופן רגיל, אבל לא באמת יודעים מה יש להם, זאת אומרת אין איזושהי הבחנה אחרת, אין איזושהי תסמונת אחרת שמאבחנים בשלב הזה, ובאותו שלב משאירים את ההבחנה כעיכוב התפתחותי כולל. והוא בעצם ממליץ, הוא אמר, אוקיי, אני ממליץ, שוב, לעלות הילוך בכל הטיפולים, להמשיך לראות קלינאית, להמשיך לראות מרפאה בעיסוק, להמשיך לראות פיזיותרפיה, כל הדברים האלה פעם בשבוע, ובאותו שלב הוא המליץ להישאר בגן פרטי, זה עוד היה לפני גני עירייה, זה היה עוד בעצם מעון, להישאר בגן פרטי, והוא נתן לנו בעצם איזשהו אישור לקבל, כאילו שתהיה להסייעת אישית, ונתן איזשהו אישור ל-24 שעות שבועיות, כאילו למקסימום, שזה היה 24 שעות שבועיות, ושתהיה איתה סייעת. שוב, עברנו תלאות, כאילו לראיין ולמצוא סייעת אישית, ופגשתי המון המון נשים, והתלבטתי, ונתאים, ובסוף בחרתי מישהי, והתחלנו את השנה עם סייעת אישית, שבאמת קיבלה לה המון ביטחון והמון המון תשומת לב, אבל בפועל מבחינת כאילו עבודה לא הצליחה כל כך לקדם אותה. היא כל כך אהבה את יובל שהיה לה קשה לדרוש ממנה. זאת אומרת, כשהייתי אומרת לה, היינו נפגשים עם הקלינאית והייתה מדריכה אותה, ואז היא הייתה אומרת, לא, אבל תראי, היא מדברת מדהים. עכשיו יובל באותו שלה, היא לא דיברה בכלל. היא הייתה אומרת אולי מילים בודדות וגם לא קשורות ולא... היא לא דיברה. וכאילו כל הזמן הסייעת הייתה כאילו בעמדה, היא הייתה כאילו קצת כמו ההורה, כאילו שמגונן ואומר לא, אבל היא כן, ואת לא שומעת. אז הייתה את השנה הזאת שבמהלכה בעצם המשכנו את כל הטיפולים והכל, ובאבחון בעצם הנוסף שהיה בשנה הזאת, כאילו המעקב של אחרי שנה מהאבחון הקודם, אני הייתי מבעל הזה גם באבחונים של בתהליך עם הפסיכולוגית ועם הנוירולוג, רועי אז היה עסוק באיזה משהו משפחתי שקרה אצלו, אז אני ממש הייתי איתה בכל האבחונים, ואני זוכרת את עצמי בפגישות שם עם הפסיכולוגית, ואני הרגשתי שהיא מכוונת לזה, אני הבנתי שהיא חושבת שמדובר פה במשהו תקשורתי, ושהיא נתנה לי שאלונים שהבנתי שהם מכוונים לזה, ואני הבנתי שלשם, שהפעם זה הולך לשם, ואז בעצם ישבנו שוב באותו חדר עם אותו רופא, והפעם הוא אמר שזה באמת מקרה מבלבל, ושבפעם הקודמת הוא שלל משהו תקשורתי, אבל אחרי שנה שלמה של כל כך הרבה עבודה וכל כך הרבה סיוע וכל כך הרבה חיזוקים וההתקדמות מכל מה שקשור לפן התקשורתי תקועה, זאת אומרת באותו שלב כבר הקטע המוטורי לגמרי נפטר, והיא כבר הדביקה את הפער, אבל כל מה שהיה קשור לתקשורת באמת היה תקוע. השפה, קשב ההדדי, כל הדברים שקשורים לתקשורת נשארו בעצם במקום, למרות שנעשתה המון עבודה בשנה הזאת, ואז הובחנה עם אוטיזם.
ואתם כבר באתם יותר מוכנים לאבחון הסופי? או שזה נפל עליך?
אני חושבת שזה תמיד נופל עליך, אני חושבת שגם כשאתה מוכן זה נופל עליך, אבל אני לא יודעת להגיד לך אם הגענו מוכנים, זאת אומרת, אני ידעתי שהפסיכולוגית הולכת להגיד את זה, אני לא ידעתי מה הרופא יחשוב, כי הרגשתי שמשהו שהוא מצליח להגיע יותר אל יובל, והרגשתי שאולי הוא יגיד משהו אחר, כאילו שזה גם היה משהו בדינמיקה עם הפסיכולוגית שהוביל לזה, ושוב, אני תיארתי לעצמי שיכול להיות שזה מה שיגידו, אבל זה לא משנה את העובדה שאתה יושב שם ואומרים לך את זה, ואתה פשוט לא מאמין שאומרים לך את זה, אתה כאילו...
זה קצת כמו פעם אמרתי מפחדת לחברה שהיא לא אימא. זה כאילו, תחשבי על הדבר שאת הכי מפחדת ממנו בעולם. הנה הוא קרה. מה את עושה עכשיו?
ממש. האמת שזה מדהים, כאילו שוב, אני לא כל כך הרבה זמן מאז האבחון, זה אני יודעת מה, שנה וחצי, אבל אני באמת חושבת שהורה, זה אולי הדבר הכי מפחיד לשמוע. אני חושבת שזה היה הדבר שהכי פחדתי ממנו. אני זוכרת שאחד הספרים שקראתי, שהאימא ששואלים אותה, שהיא אומרת, אלוואי שהוא יהיה חירש, כאילו, אלוואי שהוא יהיה זה ולא אוטיסט, אלוואי שזה ולא אוטיסט. אוטיסט זה כאילו הדבר הכי מפחיד שיכולים להגיד לך. אני היום כבר לא מרגישה ככה, אבל אני חושבת ש...
ממש לא, ממש לא, זה הקטע, כן.
אבל אני חושבת שזה באמת הדבר שההורה הכי מפחד לשמוע. אז שוב, אז ישבנו שם באותו חדר עם אותו רופא, ופתאום שמענו דברים אחרים, ויצאנו בשוק, ושאלנו את כל השאלות, כאילו, הכי כזה תמימות, זה הפיך, זה כאילו כל הדברים ששואל מישהו שלא רוצה לשמוע את מה שאמרו לו עכשיו. וזהו, והאמת היא שזה היה... למזלנו, עוד לפני כל הדבר הזה, ולפני שבכלל קבעו לנו את זה, היינו אמורים איזה שבוע אחר כך, לטוס שנינו לרומא, פעם ראשונה מאז שנולד, שוב, לא, עוד לא הכנסתי שבאמצע גם הלא נולד, אבל אז כמה ימים אחרי זה הייתה לנו ועדת השמה, ואז טסנו לרומא, אז כאילו היה לנו איזה מין הזדמנות קצת כאילו להתנתק מהכל, ולחשוב על הכל וזה, ולהתמודד עם הבשורה הזאת שנחתה עלינו.
יובל הייתה בת 3?
יובל הייתה, כן, יובל הייתה בת 3.5, קצת לפני 3.5, וזה כאילו היה באמת, אני כאילו זוכרת את עצמי שאני מספרת את זה לחברות שלי ולמשפחה, ואני כאילו אומרת לעצמי, אבל איך יכול להיות, כאילו, איך יכול להיות שיובל אוטיסטית? היא פשוט כאילו הדבר הכי שמח, הכי אוהב, הכי כאילו קסום, איך יכול להיות? זה לא אוטיזם.
מה ידעתם על אוטיזם? ידעתם?
לא, האמת שלא ידענו הרבה על אוטיזם. כאילו, ידענו מה זה אוטיזם, אבל לאף אחד מאיתנו אין מישהו במעגלים שלו עם אוטיזם, לא במשפחה, לא בחברים, אף אחד מאיתנו לא איש חינוך, אז לא נחשפנו באיזה מסגרות של חינוך. אז מבחינתנו אוטיסט זה מישהו ש... שלא מתקשר, שיושב בצד, שדופק את הראש בקיר, זה מה שידענו, הכי כאילו סטריאוטיפי, כן? אבל זה מה שידענו.
כן.
אז זהו, וזה היה אבחון, והאמת שבאמת ממש זמן קצר אחרי האבחון, גם באמת הייתה לנו את הוועדת השמה, שבה לפי ההמלצה של הרופא המליצו לנו ללכת לגן תקשורת, וזה גם מה שביקשנו בוועדה, ואז כאילו... יחסית בפן הזה, הפרקטי, זה עבר די מהר מההבחנה לעשייה. תוך כדי היה תהליך ארוך של אבל והתמודדות והכרה בדבר הזה, והתמודדות של כל אחד מאיתנו שהייתה גם שונה, וכל המסע הזה.
מה תמיד קורה תוך כדי מין עשייה כזאת. כאילו אתה נכנס למצב כזה של היפר של עשייה, למצוא את המסגרת ולקרוא לטיפולים וכאילו להבין או לדבר עם הורים אחרים וזה, ובצל של זה אתם באמת מעכלים ומאבדים ומתאבלים, וזה כזה, יש דיסוננס כזה בין הצרכים האלה.
כן, ומספרים, וכאילו זה גם, כל חברה, אני כאילו בן אדם שמאוד מאמין בשיתוף, ואני מאוד קרובה לחברות שלי ולמשפחה שלי, וזה היה ברור שאנחנו נספר לכל האנשים האלה, אבל כל בן אדם כזה שסיפרתי לו, זה כאילו עוד חלק בי שנשבר, כאילו כל חברה שהייתי צריכה, שוב, הם כולם הכירו את התהליך וידעו שאנחנו בתוך אבחונים ובתוך התמודדות, וכולם הכירו את ההתמודדות היומיומית שלנו, אבל כל בן אדם כזה שאתה יושב מולו ואומר לו את זה, זה כאילו עוד פעם אתה יושב שם בחדר הזה ומקבל את ההבחנה. וזה הרבה רגעים באמת של פגיעות מאוד מאוד גדולה, והתמודדות באמת עם כל מה שחלמת להיות, ושכביכול כבר לא תהיה, שזה כאילו הורה לאיזה ילד מושלם, אני עם הזמן מבינה שיש שזה לא קיים גם אצל אף אחד, ואתה פשוט חווה את זה בעוצמות יותר חזקות ובשלב הרבה יותר מוקדם של החיים, אבל זאת התמודדות בשלב מאוד מוקדם של הורות, עם הכרות מאוד כבדות ועמוקות של החיים, אני חושבת.
נכון.
אז כן, אז זה היה האבחון, וברגע ההבחנה, האמת שזה מצחיק, אני מחר בדיוק הולכת עם יובל, מישהו מאיתנו, אמת עוד לא החלטנו מי, הולך עם יובל לפגישת מעקב אצל הרופא הזה.
אצל אותו רופא.
אני ממש זוכרת את עצמי איך פעם כל פגישה כזאת הייתי מגיעה, כאילו בהקשר של ההקלה של אחרי ההבחנה, הייתי מגיעה לכל טיפול כזה ומנסה שיובל תהיה כאילו הכי הכי טוב שלה, כאילו שהיא לא תהיה רעבה והיא לא תהיה עייפה והיא תהיה במצב רוח טוב, כי רק שהיא תצליח להראות להם את הדבר הכי טוב שלה, כדי שהם לא יכתבו שם בדוחות שלהם את הדברים הרעים, וכמה קושי יש בדבר הזה, וכמה ציפיות כאילו יש לך מעצמך וממנה שלא יכולות להתגשם, וכמה אחרי שהם מאבחנים, כאילו תת, אני חושבת על עצמי מגיעה לשם מחר, אני לא מוטרדת, אני לא מוטרדת, שוב, היא גם התקדמה, כן, אנחנו תכף נדבר על זה, אבל אני לא מפחדת ממה הוא יכתוב שם, כאילו, אני יודעת מי, וזה לא כך מטריד אותי אם הוא יכתוב שהיא כן עושה את זה, והיא לא עושה את זה, ואם יהיה לו וי ליד זה, ואיקס ליד זה, אני כבר לא כל כך, כאילו, מגיעה לשם מעמדה כזאת של תאהבו אותה, כאילו, תראו בה את מה שאני רואה בה, כאילו, אני מכירה בזה שבסדר, שיהיו צ'קליסטים שהיא לא תקבל בהם ציון 100, וזה כבר לא כל כך קשה לי, כמו שזה היה פעם. אני פעם ממש לא הייתי רגועה לפני כל, והיינו הולכים לשם כמה פעמים בשבוע, כן? כאילו, לטיפול כזה וטיפול אחר, וכל פעם הייתי בלחץ, איך יהיה הפעם, ואיך היא תתנהג הפעם, ולהוציא אותה בשעה הנכונה מהגן, כדי שתהיה כאילו בהכי טוב שלה. ואז אתה מבין שזה לא, שהכי טוב שלה הוא עדיין לא ילד עם התפתחות תקינה, אז אתה מפסיק כאילו להיות בכל כך הרבה מתח סביב זה. אז מחר יש לנו פגישה איתו ואני לא מפחדת, כאילו אני להפך, כאילו מצפה לשמוע מה הוא יגיד, מצפה לראות איך הוא יראה את זה, את ההתקדמות שלה, כאילו באמת ממקום הרבה יותר מקבל של הסיטואציה.
שלם ושלם ומקבל, בטח. אז נחזור לגן תקשורת, שזה בעצם היה, הייתה המסגרת שיובל נכנסה אליה, זה היה סמוך להבחנה?
לא, כי בעצם ההבחנה הייתה באפריל או מאי, וכבר נשארנו באותה שנה, כאילו זה היה בעצם כבר, נכנסנו בעצם לוועדת הסמה לקראת השנה הבאה. אז היא עוד הייתה בגן הרגיל, נשארה באותו גן רגיל עם הסייעת, כאילו לא השתנה באותה שנה משהו, אבל בעצם בספטמבר הבא ידענו שהיא תיכנס לגן תקשורת, ולא ידענו, כמו כל הורה שצריך להתמודד עם מערכת החינוך המיוחד, שאתה לא יודע לאן תיכנס ומתי, ומודיעים לך את זה ברגע האחרון.
לא, מודיעים לך ב-31 באוגוסט.
כן, זה אחלה זמן.
מרגיעים לך ביום.
ולנו קרה בעצם איזה נס קטן, כי אחת החששות הכי גדולות שלנו הייתה כל העניין הזה של ההסעות והעניינים, כי יובל הייתה מאוד קטנה, לפחות לתחושתנו, וידענו שלא הייתה פה במועצה שלנו, לא היה מסגרת של חינוך מיוחד של גן תקשורת, וידענו שהיא תצטרך לנסוע לאחת הערים לידינו, והיינו מאוד מאוד מוטרדים מזה, ומה יהיה, והסעות, אותו, ואנחנו נסיע אותה, ומה נעשה, ומה יהיה, וזה, ואז ממש לא יודעת, ביולי, באוגוסט, התחלנו לשמוע רכשים על זה שהולך להיפתח פה לראשונה גן תקשורת בתוך הקיבוץ.
וואו.
וזה היה כאילו הכל כזה שמועות ולא ידעו, וזה היה נורא סודי וכן ולא, ושמענו איזה מכרה שעובדת בחינוך המיוחד, ובאמת כאילו מתישהו באוגוסט הודיעו לנו את זה רשמית, שפותחים גן תקשורת אצלנו פה בקיבוץ, שזה ממש כחלק מהאשכול של הגנים של הקיבוץ, פתחו גן תקשורת.
איזה מזל.
זה היה ממש, זה היה נס. וזימנו אותנו לפגישה, לפגוש את הצוות. זה היה כאילו באמת ממש בסוף אוגוסט, אבל היינו כל כך נרגשים מההזדמנות הזאת, למרות שגם קצת חוששים, כי זה גן חדש, וזה צוות חדש, ולא יודעים, ואין לך מישהו בעצם לקבל ממנו איזשהו פידבק על איך הצוות. אבל הלכנו על זה, וידענו שזה בעצם גן של אמתיה. בקיצור, זה אומר שזה גן שעוד לא מלווה אותו איזושהי עמותה, אז הוא מקבל בעצם את השעות טיפול, אז לא אגיד מינימליות, כי זה לא מינימלי, זה שעות טיפול, אבל זה פחות שעות טיפול מגנים שמלווה אותה מעמותה של עלות, או עמותה לילדים בסיכון. וזהו, והתחילה השנה, בראשון לספטמבר, ואני מאוד, מאוד חששתי מלהכניס את יובל לגן חינוך מיוחד. זה היה בשבילי עוד שלב בשבר הזה של הילדה שלי לא הולכת לגן רגיל, מה זה אומר, היא בחינוך מיוחד, מה זה אומר עליה, מה זה אומר עלינו. והחלטנו שרועי ילך איתה ואני אלך עם אלון להסתגלות שלו. ורועי הלך איתה, היא הלכה בשמחה, אבל הוא התקשר אליי, לא זוכרת, נתנו לו להיות שם שעה, או אני כבר לא זוכרת מה, והוא מתקשר אליי ואומר לי, תקשיבי, לא יודע, אני לא יודע מה להגיד לך, זה היה נראה נורא. ותיאר גן חדש לילדים חדשים שיכול לראות בכל גן, ילדים ביום הראשון של ההסתגלות בוכים וצורכים, ויש מחזות קשים, אני חושבת, בכל גן. אבל שם היו גם מחזות של ילד על הספקטרום, שצריך להיכנס לגן חדש בפעם הראשונה, ולראות צוות שהוא לא מכיר וילדים שהוא לא מכיר, וקצת חטפנו רגליים קרות, כאילו קצת נבהלנו, וניסינו קצת לדבר עם הורים אחרים, והיה עוד איזה ילד שבמקרה פגשנו את ההורים שלו בבוקר, והם נראו לנו באמת מאוד נחמדים. לא הכרנו, אגב, אף אחד מההורים שם, הרבה מהם גם מגיעים לגן הזה מרשויות אחרות, הם לא פה מהקיבוץ, אז לא הכרנו אף אחד. ודיברנו עם ההורים האלה, ואמרו, כן, אנחנו גם מאוד מוטרדים, והם באמת אחרי יומיים הוציאו את הבן שלהם מהגן, והחליטו להעביר אותו לגן, אני לא בטוחה אם זה בסוף היה גן תקשורת אחר, או גן עיכוב התפתחותי. זה עוד יותר הביל אותנו, אמרנו, וואו, והילד שכאילו היה נראה לנו דומה ליובל, הוציאו אותו מהגן, ומה זה אומר, ואולי אנחנו צריכים להוציא אותה משם, ואולי זה לא מתאים לה, ומאוד מאוד הבנו, אבל אמרנו, אוקיי, אנחנו נותנים לזה צ'אנס, אנחנו אמרנו שמתחילים, ננסה. ואגב, ברקע אני אגיד, כן, זה אנחנו, כן, שאנחנו מבוגרים, ויש לנו דעות קדומות, ואנחנו רואים את הדברים דרך עיניים של הורה. יובל הייתה מאושרת, היא הגיעה מהיום הראשון לגן בשמחה, וחזרה בשמחה, והייתה הרבה יותר מאושרת שם, ממה שהיא הייתה שנה שלמה בגן לפני זה, כן? היא הייתה שמחה שם מהרגע הראשון, ואמרנו, טוב, היא כל כך שמחה, היא כל כך נהיית ללכת לשם, כאילו, מי אנחנו? מה אנחנו מבינים? כאילו, מה אנחנו יודעים שהיא לא יודעת? נמשיך, כאילו, ננסה. וזה מה שהיה, המשכנו. ואני חושבת שאחרי, אני לא יודעת, מעט מאוד זמן, התחלנו לראות קפיצות מדהימות. יובל נכנסה לגן, היא הייתה בעצם בת כמעט 4, 3 ו-10 חודשים, היא לא דיברה בכלל, אני לא זוכרת בדיוק איך זה היה נראה, אבל היא לא דיברה, היא הייתה, אם היא הייתה רוצה מים, היא הייתה הולכת ונעמדת ליד התמי 4 ואומרת, ואם היא הייתה רוצה, הייתה הולכת ונעמת ליד המקרר ואומרת כזה. היא ידעה להסביר לנו מה היא רוצה, אבל היא לא השתמשה במילים, למרות שהיא יכלה לדבר. היא בגיל שנתיים התחילה לדבר, היא התחילה להגיד אבא ובננה ומים, היא התחילה, ואז היא פשוט הפסיקה. כן, כאילו היא הבינה כנראה שזה לא מקדם אותה, או היא חשבה שזה לא מקדם אותה יותר ממה שהיא יכולה בלי זה, והיא פשוט הפסיקה להתאמץ לעשות את זה, והיא יצרה עם זה. אני זוכרת אותי יושבת איתה אצל הקלינאית, כאילו מפגשים על גבי מפגשים, וכאילו מנסה להגיד לה, אני רוצה, את יודעת, לא משנה, כאילו מנסה להכריח אותה לבקש את הדברים, ולהגיד אותם, ולא רק להנהן או לחייך, או ללכת לעמוד ליד מה שהיא רוצה, וזה הרגיש כאילו זה לעולם לא יקרה. זה פשוט היה, הרגשנו שאנחנו כאילו לא מתקדמים. הלכנו לפני שנכנסה לגן תקשורת, היינו, אני לא יודעת, כמעט שנתיים אצל קלינאית, לא יודעת, שנה ומשהו לפחות. שוב, היה התקדמויות, כן, אבל הן היו מאוד מאוד קטנות, והן גם לא היו שפתיות. הן באו לידי ביטוי קצת בדברים שהסכימה לשתף בהם פעולה, ובאיזשהו קשב הדדי שהצלחנו לעשות איתה, אבל זה לא היה שפה. ואחרי, אני חושבת, אולי חודשיים בגן, היא פתאום התחילה לדבר. זה היה מאוד תבניתי בהתחלה, זה היה מאוד כאילו התבניות שעובדים איתם עליהם בגן, אבל פתאום היא התחילה להגיד, ופתאום היא אמרה, אני רוצה מים. וזה היה פשוט, זה היה מדהים. זה היה כל כך כל כך מרגש, ובשבילי זה היה המון, כאילו, אני יודעת שיש הרבה ילדים אוטיסטים שנשארים לא ורבליים, אבל בשבילי זה שלא הצלחתי לדבר איתה, וזה שהיא לא אמרה אמא, וכל הדברים האלה היו בשבילי, זה היה בשבילי יותר גדול ויותר קשה מהאוטיזם. הייתי צריכה את זה, כאילו, הרגשתי שאני לא מצליחה להגיע אליה, לא מצליחה להבין מה היא חושבת, לא מצליחה להבין לעומק מה היא מרגישה, מה היא חושבת.
טוב, יש הבדל אבל מאוד גדול בין אני רוצה מים ללהבין מה היא מרגישה ומה היא חושבת. נכון, זאת אומרת, נכון. זה, מהרגע שזה התחיל, אז זה כזה דבר הוביל לדבר?
כן, זה היה ממש ככה. כי היה משהו שברגע שנפרץ המחסום של השפה, הייתה גם איזושהי קפיצה בהבנה שלה. זאת אומרת, היא פתאום, כאילו זה היה, את יודעת, אני לא יודעת מה הוביל למה, אבל משהו אצלה נפתח, זאת אומרת, משהו אצלה הבין שהעולם, יש בו יותר אפשרויות ממה שהיא ידעה עד היום. זאת אומרת, היא הבינה שבזה שהיא מדברת, נפתחים בפני הדברים שהיא לא יכלה לקבל אותם, והיא לא יכלה לדרוש אותם רק על ידי לעמוד ליד משהו. יש דברים יותר מורכבים מזה, ויש אפשרויות יותר גדולות מזה כשאתה יכול להביע את עצמך. ואני חושבת שזה נתן לה איזושהי מוטיבציה להתחיל להביע את עצמה, ולהתחיל להבין בכלל את המורכבות. אני אתן דוגמה כאילו הרבה יותר בסיסית, כדי להבין על מה מדובר. יש אצלנו בקיבוץ מרקולית, וזה כזה מנהג מאוד מאוד נפוץ, שאחרי הגן, בימים מסוימים, הולכים למרקולית. עכשיו יובל, במשך, אני לא יודעת, שנתיים נגיד, היינו הולכים למרקולית, והיא כל פעם הייתה הולכת נעמדת ליד המקרר של הארטי קרח, ופשוט בוחרת הארטי קרח, זה בדרך כלל גם היה אותו צבע, ואני כאילו, זה היה לי נוח, כן, במובנים מסוימים, לא שכל כך הייתי, רציתי עכשיו שהיא תתחיל לבחור לי עוד דברים, וסתם עוד כל מיני סוכריות וכל מיני זבל, אבל תמיד תהיתי, אמרתי, מה, איך יכול להיות? כאילו, יש שם כל כך הרבה דברים, יש שם את השולחנות האלה שרק בנויים לזה שהילדים יתמגנטו אליהם, וירצו לקחת את הסוכריה על מקל הזאת ואת הדבר הזה. ולא הבנתי, כאילו, אמרתי עצמי, איך זה שהיא אף פעם לא מבקשת שום דבר אחר? ואני חושבת שזה היה בערך באותה תקופה, שהיא פתאום כאילו גילתה, שיש עוד דברים בעולם. פתאום היא הלכה לסטנד של החטיפים, ופתאום היא הלכה לסטנד של השוקולד, ופתאום היא רצתה עוד דברים, פתאום היא הבינה שהיא לא חייבת רק את הדבר האחד הזה, שהיא יכולה כאילו עוד דברים. עכשיו, זה לא בגלל שהיא בהכרח דיברה, אני לא זוכרת כבר, כן? אני לא זוכרת אם היא אז ידעה להגיד דברים אחרים, אבל זה היה משהו...
ופתאום נפתחה לעולם.
כן, היא פתאום כאילו הבינה שהעולם הרבה יותר, יש לו הרבה יותר אפשרויות להציע לה, וזה נתן לה, אני חושבת, מוטיבציה גם להביע את עצמה ולפתח את השפה שלה ולפתח כאילו את הדברים, את האוצר מילים שלה. שוב, יש כאילו עצירות בהתפתחות, אבל זה מאז היה, לפחות בהקשר הזה של השפה, עלייה שכל הזמן נמשכת ועדיין נמשכת. זאת אומרת, אני חושבת שהיום היא שנה וחצי כבר בגן תקשורת, שמתוכה שנה זה קורונה, והיום השפה שלה היא כבר לא תבניתית, והיא לא תמיד ברורה לחלוטין, אבל זה גם היה שלב שבהתחלה היא דיברה, אבל רק אנחנו הבנו, כאילו רק מי שהכיר אותה, הבין מה היא מתכוונת, והיום כבר היא פונה לאנשים והם יבינו מה היא אומרת, זאת אומרת לא חייב להיות מישהו שיגיד לא, היא אמרה זה, היא התכוונה לזה, כאילו היא אמרה, לא זוכרת.
יש לה כישורי שיחה?
יש לה כישורי שיחה, הם תמיד מתחילים כזה באמצע, כאילו זה מין שיחה שתמיד מתחילה באמצע, היא לא מתחילה מההתחלה, היא כזה תבוא, לא יודעת, נגיד היא תרצה לספר שלא יודעת מה, שהיום בגן התחפשו, אז היא לא תעשה את המשפט המקדים הזה של אתה יודע שהיום בגן שלי זה, היא כאילו ישר תקפוץ, היא תגיד היום היו קישוטים בגן והתחפשתי לנסיכה, כאילו כזה. אבל היא לגמרי רוצה לשתף, והיא נהנית כאילו מהפידבק של זה שהיא מספרת משהו ומגיבים אליו. שוב, אנחנו בעבודה כל הזמן על להיות מותאמת יותר במה שהיא מספרת ובווליום שהיא מדברת בו ובעד כמה היא מתקרבת לבן אדם שהיא מדברת איתו. הדברים האלה עדיין לא מותאמים. אנחנו נעבוד על זה, כן? אבל זה מבחינתי זניח. זאת אומרת, זה שהיא מסוגלת בכלל לפנות למישהו ולהגיד, או לא משנה, או לספר לנו, או לשבת בארוחת ערב ולהגיד שככה וככה היה היום. אני פעם הייתי יכולה לדעת מה קרה בגן רק מהדיווח של הגננות. אני לא הייתי יכולה לדעת ממנה. כאילו הייתי מקבלת את הדיווח של הגננות, מנסה לדובב אותה על מה שכתוב שם, בדרך כלל לא מקבלת יותר מדי פידבק, לפעמים היא הייתה אומרת לי כן על משהו שלא קרה, ולהפך. והיום, את יודעת, השבוע גננת שלה לא הגיעה, וגיליתי על זה ממנה, אף אחד לא דיווח לי על זה. זאת אומרת, ואמרתי, וואו, הגענו לימים שיובל יכולה להלשין, כאילו, על מה קורה בגן. אני מתרגשת, זה נורא מרגש, כאילו.
אדר. את חושבת שיש משהו שעזר לה במיוחד? או שזה המכלול?
אני חושבת שזה היה מכלול, כאילו, אנחנו לא עשינו איזשהו טיפול כזה מאוד ספציפי. אנחנו לאורך התקופה, שוב, אנחנו החלפנו הרבה מטפלים, כאילו הייתה לנו קלינאית, והיה שלב שזה הרגיש שזה נתקע, ועברנו לקלינאית אחרת, והייתה תקופה שהייתה למרפא בעיסוק, ואז החלטנו שאנחנו רוצים לעשות לאיזשהו טיפול במוזיקה, והשנה עברנו במקום הטיפול במוזיקה להידרותרפיה. אנחנו כאילו מנסים להישאר כל הזמן כאילו באיזושהי עשייה, אבל זה לא משהו מאוד מאוד מובנה. אנחנו כאילו בניגוד לכל מיני באמת תוכניות מאוד סדורות של טיפול, זה לא משהו שאנחנו עושים. אנחנו כל הזמן מנסים להישאר מכוונים אליו, מנסים לראות שאנחנו נמצאים בתנועה, כאילו, וכשאנחנו מרגישים שמשהו נתקע יותר מדי זמן, אנחנו פשוט מנסים כאילו להתכוונן מחדש אליה. ואני חושבת שכל הדברים האלה איכשהו הבשילו בשילוב עם הגן, ואני חושבת שהאמת שהדבר שהכי קידם את יובל היה אלון, אח שלה, הקטן.
אדיר, את רוצה לספר עליו?
כן, אז אלון היה כזה הריון לא ב-100% מתוכנן, והוא נולד כשיובל הייתה בת 10 חודשים, וזה היה אז כאילו, היינו אז בכל מיני טיפולים איתה, אבל כשגילינו שאני בהיריון, זה עוד היה ממש תחילת הדרך. אני חושבת שאז עוד היינו רק בפיזיותרפיה אולי, וקצת נבהלתי, כאילו, ואמרתי לרועי, תקשיב, אני לא יודעת, ואולי זה לא מתאים, ונראה לי שכאילו, אולי אנחנו צריכים לתת ליובל יותר פוקוס, וכל הטיפולים שלה שדורשים כאילו מאיתנו זמן, ואני לא יודעת איך זה יהיה, וייוולד כאילו אח תינוק. היו לי כבר מחשבות על זה, למרות שעוד לא הייתה איזו הבחנה. אבל המשכנו עם ההיריון, וטוב שכך, ואלון נולד. וקודם כל, אני חושבת שברגע שאלון נולד, הבנתי שיובל, כמו שהרגשתי, כן, אבל הבנתי בצורה הרבה יותר מוחשית וברורה, שמשהו ביובל היה שונה. כי אני הייתי אותה אמא שהייתי, ופתאום אלון לא היה צריך לעבוד כל כך קשה, בשביל שהדברים יקרו. כאילו, הכל היה כל כך ספונטני. שוב, כמו שהתחלתי את השיחה, כאילו, מהלידה שלו, שפשוט קרתה בצורה הרבה יותר קלה, ועד כל השלבים בדרך, כאילו, מהרגע הראשון, הקשר עין, האינטראקציה, החיוך, האכילה, ההתפתחות, כאילו, מבחינת משחק, וזחילה, והליכה, והכל, כאילו, הכל קרה, כאילו, בכלל לא הייתי צריכה לעבוד בשביל זה, עם יובל, בשביל שהיא תזחל, הייתי צריכה לתרגל איתה, ולהתאמץ איתה, ולשכנע אותה, ולגרות אותה, והוא פשוט רצה, הוא רצה להגיע למשחק שבקצה החדר, והוא זחל. כאילו זה היה כל כך ברור, ופתאום אמרתי, וואו, רגע, ככה זה, זה מה שאומרים, שילדים זה כל כך כאילו מדהים ההתפתחות שלהם, שאתה מסתכל על זה ולא מאמין, כי לא היה לי את זה עד אז. כל שלב שיובל עברה, עבדנו בשבילו אין סוף שעות, כל שלב בהתפתחות שלה היה עבודה שלנו איתה, שום דבר לא קרה מעצמו. ובעצם כשאלון נולד והלך והתפתח, אני הבנתי יותר ויותר שכנראה זה משהו שקשור ביובל ולא משהו שקשור בנו, כי כמו אני מאמינה הרבה הורים, אתה חושב הרבה פעמים שזה באשמתך, כן, כי לא שמתי אותה במנסה, בתנוחת עובר, עד ככה וככה שבועות, וכל מיני דברים שאומרים לך, וכן, כי היית צריך לעשות ככה וככה, ולמה אתה לא, שוב, וכמו ההורים האלה שאמרו לנו, ואיך אתם נותנים לה לשכב בעגלה כשהיא ערה, וכל הדברים האלה, ואז אתה מבין שאתה אותו הורה, אבל הילד הוא פשוט לא אותו ילד, ויש איזשהו גבול כמה אתה יכול לנווט את זה, וכמה זה בשליטתך. כמו שאמרתי, אלון התפתח תקין, והתפתח גם מהר יותר, וחלקית אני חושבת, כי גם אנחנו היינו מאוד מיומנים בהתפתחות, אז ידענו לעשות איתו הרבה דברים שגם עשינו על הדרך, כי בכל מקרה עשינו אותם עם יובל, אז גם הוא כבר נהנה מהם. וכשאלון התחיל לדבר, שזה היה בשלב מוקדם, זה היה לפני יובל, הוא בעצם עודד אותה, זאת אומרת, הוא בעצם קידם אותה, הוא קטן ממנה כמעט בשנתיים, אבל מבחינה התפתחותית הם במקום די דומה. והוא בעצם היה אבובת תרגול שלה בבית, כאילו בסביבה הכי טבעית שלה, במקום הכי בטוח והכי נכון, והוא כל הזמן עבד איתה, כי הוא כל הזמן רצה שהיא תשחק איתו, והוא כל הזמן רצה שהיא תדבר איתו, והוא כל הזמן רצה שתעשה איתו את כל הדברים האלה שהוא עושה. ואני חושבת שאלון היה הזרז הכי מהיר של יובל להתפתחות. כאילו אם באמת היו רגעים שאמרתי, ובטח שקיבלנו את ההבחנה, ואמרתי יואו, ואיזה טעות, ואיך לא היינו איתה יותר זמן, כאילו כילדה יחידה, כשיהיה לנו את מלוא הפוקוס עליה וזה, וכאילו עכשיו אני יודעת להגיד שאלון היה המתנה הכי טובה שיובל יכלה לקבל להתפתחות שלה.
וואו. אמרנו בהתחלה שאת רוצה לדבר על האקסום.
נכון. בעצם בתקופה שבין האבחון של יובל של עיכוב התפתחותי לאבחון של האוטיזם, היה צריך בעצם להמשיך ולגלות מה הסיבה לעיכוב ההתפתחותי. וכחלק מהתהליך הזה שולחים לכל מיני בדיקות, ואחת מהן היא בעצם בדיקה גנטית. אז קודם כל בעצם שלחו אותנו לעשות ליובל צ'יפ גנטי, שלא עשינו בהיריון, אבל לשמחתנו הוא יצא תקין, כי אחרת אולי היינו אוכלים את עצמנו על זה שלא עשינו אותו בהיריון. אז הצ'יפ הגנטי שהוא בעצם סקירה גנטית, אבל ספציפית של דברים שידועים בתור דברים בעייתיים מבחינת ההתפתחות, או כל מיני מומים, הצ'יפ הזה חזר תקין. ואז בעצם השלב הבא הוא לשלוח לבדיקת טריו אקסום, שזה בעצם ריצוף גנטי שלם של הילד ושל ההורים.
אגב, זה דבר שעושים על חשבון הקופה, סתם אני מתעניינת?
זהו, זה מה שחשוב להגיד. הסיבה בעצם שנתנו לנו את הבדיקה הזאת, היא בגלל שיובל לא הובחנה עדיין עם אוטיזם, ובעצם הם היו צריכים לגלות מה הסיבה לעיכוב שלה. אני חושבת שילד שמאובחן כבר עם אוטיזם, לא מאפשרים לו על חשבון הקופה לעשות את הבדיקה הזאת, אבל יש את את המרכז לחקר האוטיזם המדהים באוניברסיטת בן גוריון, שהם בעצם מרכז שמשלב חוקרים ומשפחות, ומי שבעצם נכנס להיות, לא יודעת איך זה נקרא, שותף, חבר במרכז שלהם, מקבל גם את כל הבדיקות האלה על חשבונם. אז בעצם אנחנו עשינו את הבדיקה הזאת באמת על חשבון הקופה, וזה היה כבר גבולי, בעצם כששלחו אותנו לבדיקה, כבר כן קיבלנו את ההבחנה של האוטיזם, אבל הרופא הגנטיקאי שפגש אותנו אמר, טוב, בואו, אני לא אציין פה בדוח עדיין שהיא הובחנה, נשלח את זה ונראה מה חוזר. אז בעצם עשינו באמת שלושתנו את הבדיקה דם, ואז חזרה התוצאה של יובל, יש שוני בגן שנקרא שנק 2. עכשיו, בניגוד להרבה דברים גנטיים אחרים שידועים כגורמים לאוטיזם, השנק 2 הוא בעצם גן בודד. בדרך כלל אוטיזם נגרם, כשיש משהו גנטי, זה בדרך כלל שילוב של כמה גנים, ואז זה באמת מאוד מבלבל, וזה קשה לדעת מי גרם למי, ומה גורם לאוטיזם, מה גורם לדברים אחרים, ובמקרה שלה, הגן היחיד שיש בו שינוי, הוא רק הגן הזה שנקרא שנק 2, שאגב, אנחנו שנינו לא נשאים שלו, מה שהסבירו לנו שזה דבר שקרה כנראה או בביצית או בזרע, כי הוא נמצא אצל יובל בכל הגנים, זאת אומרת, הוא ב-DNA שלה בעצם מהיום שהיא נהייתה עובר. הוא שם איתה מההתחלה, אבל אנחנו שנינו לא נשאים שלו, זה כנראה הגיע או בביצית או בזרע, ומשם הגיע לכל התאים.
ומה יודעים להגיד על זה? מה ידוע?
אז מה שידוע זה קודם כל שבאמת יש קשר מאוד ברור בין הבחנה של מוטציה בשנק 2 לאוטיזם, ותשמעי, אין איזשהו טיפול מיועד לשנק 2, בסוף ההבחנה היא אוטיזם והטיפול הוא טיפול לאוטיזם, אבל כן יש בפן היותר מחקרי ומדעי, יש מחקרים שנעשים, יש גם שנק 3, שזה יחסית יותר נפוץ, אז בשנק 3 יש יותר מחקרים, וגם בשנק 2 יש מחקרים, וזה כרגע נמצא בשלב של ניסויים על עכברים, אבל יש תרופות או איזשהם טיפולים שניסו בניסויים האלה ורואים השפעה שלהם. אני לא יודעת אם בוא נגיד בשלב שיובל תהיה בתקופה שזה רלוונטי לה יגלו משהו, אבל אנחנו חברים בכל מיני קבוצות של הורים, של הילדים שלהם מאובחנים עם שנק 2, וזה יחסית נושא שקרוב לליבי. אבא שלי הוא פרופסור לביולוגיה במכון ויצמן, והוא חוקר לא את התחום הספציפי הזה, אבל הוא ככה הבן אדם שאני מפנה עליו את כל המאמרים שאני מלקטת שקשורים לזה, וכחלק מהתהליך שעברנו עם הגנטיקאי שבעצם שלח אותנו לכל הבדיקות, זה שבסופו של דבר נוצר שידוך בין הגנטיקאי הזה לאבא שלי, והם עכשיו כותבים ביחד ספר על ייעוץ גנטי, על כל מיני מומים
גנטיים. מרתק.
כן, אז הם כותבים ביחד ספר, כאילו הרופא בעצם, הגנטיקאי הרופא מביא מקרים שהוא פגש, ואבא שלי נותן את הפן היותר מחקרי המדעי, והם כותבים ביחד ספר בימים אלו. שיהיה בו פרק אחד על שנק 2.
אדיר. הקהילה של שנק 2 בארץ גדולה?
לא, זה לא בארץ. אנחנו מקושרים לקהילה שהיא בעיקר בארצות הברית.
כן, אני מניחה שיש הרבה יותר מקרים, אבל פשוט לא מאובחנים, כי כמה ילדים הולכים לעשות אקסום?
נכון, אז זהו, אז בארצות הברית, אז בדיוק דיברתי עם הורים ואמרו לי שבארצות הברית זה כן חלק מהפרוטוקול של הבדיקות של הבחנה של אוטיזם, אבל בארץ, כמו שאמרתי, זה הפוך. זאת אומרת, אם אתה מאובחן עם אוטיזם, לא שולחים אותך לעשות את האקסום. ואגב, אבא שלי גם אמר לי שמתוך מה שהוא מדבר עם החוקרים, מסתבר שגם יש להרבה אנשים עם התפתחות תקינה סלש לא מאובחנים מום בגן הזה של שנק 2. אז יכול להיות שיחסית שנק 2 הוא מקרה יחסית של אוטיזם בתפקוד גבוה, ולכן גם יכול להיות שיש הרבה אנשים עם אוטיזם משנק 2, אבל הם לא מאובחנים.
זה גם מה שאתם מקבלים בעצם מהקהילה בארצות הברית.
כן.
כאילו, אני מניחה ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה.
כן, כאילו לא כולם, אבל כן, יחסית הרוב, זה מה שמסתמן. אז כן, אז כאילו מי יודעת, אני רואה הרבה פעמים בקבוצות הורים ששואלים בשביל מה לעשות, אז בשבילי, קודם כל, אני חושבת שזה נתן לי איזה שקט, כי אני חושבת שלמרות שאנחנו אנשים נאורים ומשכילים, בסוף מספיק איזה מישהו אחד שאומר לך, זה בטח קרה לכם, זה בטח בגלל החיסונים של גיל שנה, או זה בטח בגלל החיסונים של גיל וכאילו לי זה נתן איזה שקט של, לא, הדבר הזה הייתה מהיום שהיא הפכה להיות עובר, עוד לפני שהיא נולדה, זה לא שום דבר, זה לא שום חיסון, זה לא שום טיפול שכן עשינו או לא עשינו, זה היה שם, וזה נותן לי שקט, כאילו זה לא משמח אותי שככה זה קרה, אבל זה לפחות מרגיע אותי שזה לא משהו שעשיתי או לא עשיתי, שגרם לזה. אז אני חושבת שזאת סיבה אחת לעשות את הבדיקה ולגלות אם זה באמת משהו גנטי. מבחינת כאילו ילדים הבאים ונושא כזה, אז בעיקרון מה שהגנטיקאי הסביר לנו זה שהסיכוי שזה יהיה לנו שוב, הוא אותו סיכוי שזה קרה לנו, שזה סיכוי מאוד 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 נמוך. אנחנו יכולים לבחור לבדוק את זה בילד הבא, כאילו לעשות באמת בדיקה של העוברים, אבל אנחנו לא, שוב, לפי מה שנחליט. וכן, ליובל היא נשאית של הגן הזה, אז שוב, במידה וביום מן הימים היא תרצה להביא ילדים, אז היא תצטרך כן לבדוק את זה. אבל חוץ מזה, כרגע אין לזה המון השפעה על החיים שלנו, אבל אני חושבת שזה כן נחמד לדעת, ואני חושבת שזה כן נחמד בהקשר גם של המרכז לחקר אוטיזם בבן גוריון, אני חושבת שזה מאוד חשוב שהורים ומשפחות לילדים אוטיסטים כן ישתתפו במחקר וכן יקדמו את הדברים האלה, כי זה בסוף מקדם אותנו וזה בסוף מגדיל את הידע שיש. יש להם מחקרים מדהימים, יש להם מחקר של בעצם אבחון אוטיזם לפי תנועות עיניים. זאת אומרת, הם מפתחים איזשהו כלי שבעצם הוא יחסית, הוא אובייקטיבי, כי הוא לא תלוי בשיתוף פעולה של הילד, שבו מאבחנים אוטיזם על ידי זה שילדים מסתכלים על סרטון, ולפי זה שעוקבים אחרי לאן העיניים שלהם מסתכלות, הם בעצם מצליחים באחוזים די גבוהים לאבחן אוטיזם.
שמעתי על זה. שמעתי על זה, ואני חושבת שיש לי חברה שעוסקת במחקר הזה, אבל בארצות הברית, בדייביס.
אז יש פה בבן גוריון, בבאר שבע. אז זה כל מיני מחקרים ששוב, אני חושבת שזה מדהים, אני חושבת שאם יהיה כלי לאבחן אוטיזם שהוא אובייקטיבי, והוא לא תלוי בשיתוף פעולה של הילד, יוכלו לאבחן אוטיזם בגיל הרבה הרבה יותר צעיר, ובצורה הרבה יותר פשוטה, וזה דבר מדהים, ואני חושבת שזו שאיפה של, בטוח של מי שמעורב רגשית בעולם האוטיזם, שדברים כאלה יתקדמו.
לחלוטין. טוב, אנחנו לקראת סיום. ורציתי ככה שתאכלי ליובל, לעצמך, יובל שנה הבאה בכיתה א'?
לא, יובל שנה הבאה עולה לגן חובה, היא ילידת ינואר, אז היא כאילו גדולה, היא גדולה בשנתון שלה, אז היא שנה הבאה עולה לגן חובה, אנחנו בדיוק בדילמות לגבי כל הנושא הזה, ומה ואיפה ואיך, אבל...
אתם רוצים להוציא אותה לשילוב?
אנחנו לא רוצים, אבל אנחנו מוטרדים, כי שנה הבאה עוזבים חצי מהילדים בגן שלה לכל מיני מסגרות, כאילו חלק הם עולים לכיתה א' וחלק הם עוברים לשילוב, ואנחנו קצת חוששים שיכנסו לשם ילדים מאוד קטנים, אז אנחנו בדילמות לגבי מה קורה שנה הבאה. כמו כל הורה שכל שנה בחדש הוא צריך להיות בדילמה, כאילו שוב, כל הורה בכלל, אבל בעיקר כל הורה לילד מיוחד, שכל שנה צריך לחשוב שוב מה הכי כדאי, מה הכי נכון, מה הכי יקדם, כאילו אנחנו חיים את הדבר הזה בעוצמות כל כך גבוהות.
כן, לגמרי. מה היית רוצה בשבילה? מה את מאחלת לה?
אני בעיקר מאחלת לה, קודם כל שתמשיך לקום כל בוקר עם חיוך, יובל מאז שהיא תינוקת, הייתה מתעוררת תמיד עם חיוך, גם אם היית מאיר אותה משנה וגם אם הייתה מתעוררת לבד משנה, היא תמיד התעוררה עם חיוך. ואני מאחלת לה שתמשיך להתעורר עם חיוך ולחייך כל כך הרבה, ושתמשיך עם מצידה להתקדם מצד אחד, ומצד שני שהסביבה שעד היום כמו שהייתה לה, שכל כך אהבה אותה וקיבלה אותה ושמחה לקראתה, תמשיך להיות שם מסביבה במסגרות הבאות שהיא תהיה בהן ובשנים הבאות. אני חושבת שזה האיחול שלי אליה.
מה את מאחלת לעצמך?
לעצמי אני מאחלת אולי קצת פחות לדאוג, כאילו בכל מקרה עם ילדים נולדות דאגות ורגשות אשם, אבל אני רוצה פחות לדאוג, אני רוצה באמת להאמין ולהיות רגועה יותר, ולא כל הזמן להיות מוטרדת ממה יהיה ואיך יהיה ומתי יהיה, ולנסות, לא יודעת, לשמוח בחלקי ושהדברים יתקדמו בכיוון הנכון.
אמן. אני מאחלת לכם וליובה להמשיך להתקדם ולפרוח, להיות אחות גדולה, ולהסב לכם נחת. נשמע שהיא עשתה דרך ארוכה ויפה, שתמשיך לעוף קדימה.
הלוואי, הלוואי. אני לגמרי מאמינה בה. ושוב, אני חושבת שבאמת המתנה כאילו שמקבלים כשיש ילד עם צרכים מיוחדים, זה שאתה לומד להעריך דברים כל כך קטנים שהורה אחר אפילו לא יודע שהם קרו. ואני חושבת שזה כאילו גם המתנה שלנו, שמצד אחד ההתקדמות היא לפעמים כל כך איטית על פניו, אבל מצד שני אנחנו רואים כל שלב כל כך קטן בדרך, שמבחינתנו יש כל כך הרבה הצלחות קטנות.